השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ונמצאת איתנו היום אורחת, אפשר להגיד קבועה, עידית בר, חוקרת ומרצה על חברה ותרבות ערבית, והיום היא תדבר איתנו על מעמד האישה הגרושה באסלאם. שלום עידית.
מרחבה בוריס, איזה כיף להיות פה שוב פעם. בפעם השלישית תצטרך לקנות לי גלידה.
הכבוד כולו שלנו, ואנחנו מאוד, אני חושב שאת כבר, עכשיו זה פעם שלישית, אבל יכול להיות שאני טועה.
עלות, אני אף לא הייתי טובה במתמטיקה.
אז אנחנו נבדוק את זה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על מעמד האישה הגרושה באסלאם, אז בואי נתחיל בכלל מעניין עצמו. יש גירושים באסלאם? או שזה כמו נגיד הדת הקתולית שלא מכירה בזה?
אז קודם כל התחלת בשאלה, איך אומרים? תמיד אומרים סואלק, סואלק במחלו, במחלו במקום שלו. כלומר, שאלה במקום. קודם כל בכלל, האם מותר להתגרש באסלאם או שזה דבר שאסור? אז נתחיל שזה נחשב למקרו. מה זה מקרו? מהמילה קרי הסנה, כלומר זה משהו סנו, אבל זה לא חרם, זה לא אסור באסלאם, אלא מותר, אבל עדיין יש דברים באסלאם שהם נחשבים ללא רצויים, כמו למשל, נגיד, לישון יותר מדי, או לדבר אחרי ארוחת ערב, כל מיני דברים שלא כל כך רצויים, אז אומרים, יש משפט שאומר, אברד אל חלל אילא אללה עזה וג'לה טלאק, כלומר הדבר הכי סנו, המותר לאללה, הוא הגירושים. אז כלומר, זה סנו, זה מאוס, זה מתועב, אבל מותר.
אוקיי, זה מעניין. זאת אומרת, זה הרע במיעוטו, טוב, איבדתי עכשיו את האנלוגיה, אבל זה לא נחמד, בסדר. אבל אם ממש חייבים, אז שיהיה.
בדיוק, אבל עכשיו השאלה היא, מה? מותר להתגרש, אז מי מגרש את מי? מה אתה חושב? האישה את הגבר או הגבר את האישה?
האמת שאני פה קצת יתמם, כי ביהדות רק הגבר יכול לגרש את האישה, לפי מה שאני יודע, באסלאם האישה יכולה גם להתגרש מהגבר אם הוא לא רוצה. האם זה נכון?
זה כמעט נכון. קודם כל, הזכות הראשונים של הגירושים היא קודם כל של הגבר. ולמה? נגיד ששאלת אותי למה? כי הגבר הוא בעצם המפרנס, הוא זה שהיא תלויה בו כלכלית, בעצם כל הנישואים עליו, אז גם הגירושים עליו, כלומר, הוא בעצם נושא בנטל הכלכלי הזה, גם של הגירושים, ולכן הוא אחראי על כל ההשלכות הכספיות, ולכן הוא זה שקובע, אבל אתה צודק. יש אפשרות לאישה לעשות מה שנקרא חולה. חולה זה, בעצם הפועל חלעה, זה בעצם כמו להפשיט, כלומר, להפשיט מישהו, להסיר משהו, היא כאילו מבקשת שיעיפו את הבעל הזה. עכשיו, מי... יש לה אפשרות, כלומר, התנאים לכך, קודם כל, או שהוא מכה אותה, חלילה, או שהוא לא ממלא את חובותיו, או שהוא חולה, או שהוא נעדר. בקיצור, יש לה סיבה טובה מאוד להתגרש ממנו, אז היא מבקשת חולה. אבל ברגע שהיא מבקשת חולה, בוריס, זהו. כלומר, היא חייבת לפצות אותו כלכלית על זה שהיא רוצה להתגרש ממנו. כלומר, היא בעצם מוותרת על הזכויות הכלכליות שלה, היא מחזירה לו את המוהר, היא מחזירה לו את כל הדברים שהוא נתן לה. בעצם, היא כאילו פודה את עצמה, יש לזה אפילו פסוק.
אבל זהו, אז פה יש לי שאלה, אבל אז היא באמת חופשיה לעשות מה שהיא רוצה? היא יכולה להתחתן בשנית להקים משפחה?
לכאורה כן, יש תקופה שהיא צריכה לחכות כמה חודשים כדי לוודא שהיא לא בהיריון מהבעל, כמובן, ואז כשמבדים שהכל בסדר, אז בעצם היא יכולה להתחתן שוב.
טוב, אז מהבחינה הזאת לפחות על הנייר זה יותר דמוקרטי או יותר שוויוני ממה שיש לנו בדתנו האהובה יהדות.
כן, אני לא בקיאה מספיק בעניין הגירושין וגם לא ביהדות, אבל אני אשמח שקוראים ושומעים של הפודקאסט יספרו לנו.
יש מספיק מקורות, אנחנו בואו נתמקד במשהו שאנחנו טובים. אז אוקיי, אז אישה, אבל אמרת שרוב הגירושין זה בעצם הגבר זה שיוזם, ואז מה קורה לאישה?
אז תראה, שוב, לפני שאני רוצה להגיע למעמד שלה ובחברה, שמעמד לא פשוט ובעצם לשם כך התכנסנו היום, זה בעצם לדבר איך בכלל מתגרשים, איך מתגרשים. אז לא סתם אומרים מגורשת, 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 וכשמגרשים את האישה, צריכים להגיד לה שלוש מילים, טלק, 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 כלומר, מגורשת, 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 אבל לא סתם. צריך שהגבר שאומר את זה, שתהיה לו ניה. מה זה ניה? כוונה. כלומר, הוא לא יכול לגרש אותה סתם ככה בצחוק הזה, מגורשת, לא. זה צריך לבוא עם ניה, עם כוונה, ורק אז, בעצם, אם יש שני עדים, ואז בעצם היא נחשבת למגורשת. אבל, בעידן המודרני.
אם זה בעיד נדיר איתך.
מה זה? בעיד נדיר, נכון? נכון. אז שוב, הוא יכול קצת להתחרט בהתחלה, כלומר, אם הוא אומר פעמיים, אז הוא יכול להתחרט, אבל אם הוא אומר כבר שלוש פעמים, והוא אומר איזה שלוש פעמים בשלושה מקומות שונים, אז חלס. היא חייבת להתחתן עם מישהו אחר, ורק אז היא יכולה לחזור אליו. אז הוא צריך להיזהר במילותיו, לא למהר, איך אומרים? לפעמים אומרים, האצבע קלה על ההדק. כלומר, כן. הוא ממהר ככה, הנה, מה, קל, אומרים, יאללה, טלק, 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 ואת עפה. אז הוא צריך להיזהר, כי אם הוא יגיד יותר מדי, והיא באמת תלך, הוא לא יוכל להחזיר אותה חזרה, הוא לא יוכל להתחרט, ולכן הוא צריך לשמור על פיו, ולהיזהר. אבל עכשיו, בוריס, אם נדבר על, על התקופה המודרנית, הרי יש לנו וואטסאפ, יש לנו אס-אמסים, אז שים לב לחידוש המהפכני, שמותר להתגרש בוואטסאפ. מה זאת אומרת? כלומר, הגבר בעצם יכול לגרש את אשתו בוואטסאפ בלי להגיד לה מילה.
בטקסט.
ממש ככה, לכתוב לה הודעת טקסט. אבל יש בזה גם כן, זה לא פשוט. כלומר, יש לזה תנאים. אז יש ארבעה תנאים לוואטסאפ הזה, שהוא שולח לה או לאס-אמס. אחד, זה שהגבר בעצמו שלח את הוואטסאפ הזה, ולא מישהו חמד לצון ושיחק לו בפלאפון. חשוב שהחבר שלו לקח לו את הפלאפון ושלח לאשתו מגורשת.
לא נעים.
שתיים, שהוא באמת מתכוון, שיש לו את הניה, את הכוונה הזאת, להתגרש ממנה, שהוא באמת רוצה. ושיהיה ברור, השלישי, השני השלישי זה שיהיה ברור שהוא מתכוון לי לכך שהוא מתגרש ממנה. וארבע, זה שהאישה עצמה קיבלה את המסרון, ולא פתאום איזה חברה חיטטה לה בפלאפון, או אמא שלה או מישהו. אז אלה ארבעת התנאים בעצם, ואם כך, אז הגירושים ממש בתוקף מהוואטסאפ. זה נשמע לנו נורא, אבל אין מה לעשות, לפעמים זה...
רגע, וזה מקובל נגיד על רוב הזרמים המוסלמים, או שזה איזה קוריוז שאיזה פוסק הלכה פסק בעיירה מסוימת, ואנחנו עכשיו...
לכאורה זה מותר. לכאורה זה מותר. אין ספק שזה מותר, אני לא יודעת כמה משתמשים בזה, אבל מבחינה הלכתית זה מאושר להתגרש בצורה כזאת. לדעתי זה אכזרי, אבל לא יודעת כבר מה יותר אכזרי, לשמוע טלק, 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 או לקבל את זה בוואטסאפ.
לא, לפחות, את יודעת, תהיה גבר, תעמוד בזה שהיא גם תרביץ לך, תזרוק עליך נעל, אני יודע, זה קצת skin in the game. עכשיו, אוקיי, ואז מה קורה לה? נגיד אישה יש לה בית, יש לה ילדים, יש לה, לא יודע, רכוש, פתאום אומרים לה אם היא מגורשת, מה, היא הולכת לבית של ההורים שלה, הולכת לרחוב?
אז זה באמת לא פשוט. מה
עם הרכוש?
קודם כל, לפי ההלכה לכאורה, היום כבר יש, שוב, זה תלוי באיזה עדה, אבל בנים מגיל 7 ובנות מעל גיל 9 הולכות לאבא בעצם, שאז בעצם היא סוג של מוותרת על הילדים שלה, כמובן שהיום כבר יש דברים ש... עוזרים לאישה, אבל לכאורה, אם זה ההלכה הפשוטה, היא בעצם מוותרת על הילדים, שלכן הרבה נשים יעדיפו להישאר, אפילו לסבול בתא המשפחתי, רק לא להתגרש, גם כדי שלא ייעלם את הקטם, שתכף נדבר על הקטם הזה, וגם כדי שלא לאבד את הילדים שלהם. ממש ככה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על חוזרת לבית של ההורים שלה, תראה, העניין, יש פתגם ערבי שאני אוהבת, הוא קשה, הוא אומר ככה, المرأة خيرها لجوزها وشرها لأهلها كل مرة إيشاء هي توفى لبعلها אבל רעה למשפחתה. מה זה אומר? אם היא חוזרת למשפחה, להורים שלה אחרי הגירושים האלה, מחזיר אותה לבית של ההורים שלה, בעצם זה חרפה, זה קלון להורים שפתאום היא חוזרת הביתה. לא סתם אומרים ג'הנם ג'וזי ולא ג'נת אבוי, כלומר הגהנום של בעלי ולא הגן עדן של אבא שלי. כלומר, אני מעדיפה לסבול מבעלי גהנום, ורק לא לחזור הביתה לאבא שלי. הבושה הזו של החזרה הביתה, פשוט לא מתאימה, לא טובה לאישה. היא מעדיפה להישאר נשואה מהבחינה הזאת. רוצה שנדבר על מה מעמד האישה, או שנספר בכלל, או שנדבר על הסיבות לגירושים?
סליחה, בוא נדבר קודם על המעמד. אז יש את הבושה שזה עניין חברתי, יש גם את הנושא הכלכלי של הרכוש, היא זכאית לרכוש, איך מתחלק הרכוש הזה בעצם? היא זכאית לפיצוי מהבעל?
אז לא, אם הוא מגרש אותה, כן. תראה, יש מה שנקרא, כשמתחתנים, יש מוהר, שנחלק לשני חלקים. יש את המועג'ל המהיר, כלומר נותנים אותו לפני הנישואים, זה אני מדברת על זה בהרצאה שלי, מברוק תביא חיבוק, והחלק השני הוא בעצם נקרא מועג'ל באלף, שהוא כאילו דחוי. עכשיו החלק הזה הוא סוג של מחכה לאישה בצד, הוא כמו קרן השתלמות אני קוראת לזה, ובעצם בזה היא משתמשת קצת לחלקל את עצמה, אם הוא נפטר בטרם עת או אם הוא מתגרש ממנה. אז יש לה קצת כסף, אבל עדיין מצבה הכלכלי בחירה אחרי הגירושים, כי בסופו של דבר האישה אמורה להיות תלויה כלכלית בבעלה, ורק לטפל במשק הבית ובילדים, בעצם לא להיות זאת שמפרנסת. שוב, אנחנו לא מדברים על משפחות משכילות שהיום האישה יוצאת לעבוד, אני מדברת על משפחות המסורתיות, שבהן האישה בעצם חוזרת אחורה בזה שהיא מתגרשת.
עכשיו, אני זוכר, ראיתי לפני די הרבה שנים סרט דוקומנטרי על בית דין לענייני גירושים באיראן, בטהרן לדעתי, ושם ממש דפוס שחוזר על עצמו, שהגברים סוחטים את הנשים, לא מאפשרים להם גירושים, על מנת שאנשים תוותרנה על הדרישות הכלכליות שלהם.
נכון, נכון. זה נקרא אבטיזז, שככה סוחטים מהאישה עוד ועוד. יש קריקטורה מקסימה שמראה את האישה מוכה וחבולה כולה ככה, עם חבורות בעין, חבורות בזה, ועם גבס ביד, והיא באה לבעלה, והיא אומרת לו, נו, אתה מוכן לתת לי חולה, כלומר שאני אתגרש ממך, ואז הוא אומר לה, בתנאי שתתני לי את המכונית ואת כל הכסף. כלומר, הוא פשוט, אם תתני לו את כל הכסף, אז אני אסכים לתת לך את החולה הזה, כאילו את הגירושים הללו.
זה הסרט באמת, אז אני זוכר את זה נכון. עכשיו בדיוק חיפשתי בגוגל, קוראים לזה Divorce Iranian Style, אפשר למצוא את זה נראה לי גם ביוטיוב.
כן, אז קודם כל, אז בכל זאת אני רק אגיד עוד משהו על מעמד האישה. תראה, זה שהיא מתגרשת, היא הופכת להיות, שוב, אנחנו מדברים על משפחות מסורתיות, היא הופכת להיות סוג של בעלת מום, כמו איזה נחותה. כי בעצם היא הופכת להיות סחורה משומשת. יד שנייה, מי כבר ירצה מישהי שכבר הייתה אצל גבר? אז היא יכולה להיות אישה שנייה, היא כבר לא בתולה הרי, וזה קשה. הבנות שלה סובלות משידוחים לא טובים, כלומר, כי מי ירצה להתחתן עם בת של אישה גרושה. כלומר, באמת לא פשוט, לא רק העניין הכלכלי, בוריס, אלא באמת העניין החברתי, כמו שאמרת קודם, שהוא גורם לה להיות איזה עלה נידף ברוח, במידה מסוימת. ושוב, אם אני אזכיר איזה קריקטורה, שגם נמצאת בבלוג שלי, של אישה שממש קושרת לה לרגל בלוק כזה של לבנה, וקופצת למים, כי בעצם אין לה עתיד, כלומר היא כל כך מדוקית שכל כך שנותר לה זה באמת, איך אומרים, לצלול במעמקי הים. זה קריקטורה מאוד אכזרית וקשה, אבל היא באמת מראה כאילו שאין לה ברירה, זה מה שקורה לה, והיא צריכה לצלול למצולות הים עם הלבנה הקשורה לרגלה.
אז אוקיי, זה עכשיו, לפני שאנחנו נעבור לסיבות, אני נזכרתי בעוד משהו שבטוח נמצא באינטרנט, ביוטיוב, ואני מאוד ממליץ, את בטח ראית את זה, יש תוכנית, סליחה לשאלה, גם בערבית, של תאגיד השידור, ויש להם פרק מוקדש לנשים גרושות, עם כתוביות לעברית, מרתק, באמת פרק מרתק.
נכון.
כדאי מאוד לראות את זה, זה ממש עדויות מגוף ראשון.
אתה צודק, בוריס, מה שמדהים בפרק הזה, של סליחה על השאלה בערבית, זה שנשים פה מישראל משכילות, אומרות שבכל זאת תמיד המשפחה תלחץ עליהן להישאר במסגרת הזאת של הנישואים, תסבלי, הסתחמלי, 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 תסבלי, העיקר שלא תתגרשי, שלא יהיה את העב, שלא יהיה את הבושה הזאת על המשפחה של הגירושים הללו. דרך אגב, יש פודקאסט גם שקוראים לו עב בערבית, וגם יש שם כל מיני סיפורים, ביניהם גם על גירושים, שזה מעניין.
מעניין.
אבל לא מתחרה בפודקאסט המדהים שלך, כמובן.
כן, שום פודקאסט לא מתחרה בפודקאסט שלנו. אז בואי נדבר על, רציתי לדבר על סיבות, הכוונה שלהם לעילות לגירושים, או מה ניתוח סטטיסטי של מה קורה בעולם?
אז קודם כל, סיבות לגירושים, תראה, יש בכלל תופעת הגירושים בתקופה האחרונה, היא לא רק במדינות ערב, תופעה עולמית, אוקיי? אז מכיוון שדווקא הכנתי לבלוג הקריקטורות שלי פוסט על גירושים, כי אמרתי, אם כבר עושים גם פודקאסט, אז יאללה, גם פוסט.
גם נשים לינק לכל החומר.
נכון, כמו שאומרים, שתי ציפורים במכה אחת. אספורן בחג'ר. אז באמת היום קראתי הרבה חומר על גירושים, ואני רוצה לומר לך ששוב, זה לא רק באסלאם, וגם מנסים כל הזמן מומחים להגיד, זה לא רק באסלאם, זה לא רק באסלאם, אבל יש דברים שבאמת מיוחדים, אני אנסה להבליט אותם ולא את הדברים הרגילים, שאתה יודע, של בגידות ודברים כאלה שיש בכל העולם, אלא בואו ננסה אולי להסתכל קצת יותר על העולם הערבי, בעין של העולם הערבי. אז קודם כל, בעולם הערבי, המשפחה, לא יודעת כמה אנשים יודעים, אבל גם כשאני למדת על התרבות הערבית, המשפחה זה הדבר הכי חשוב, זה הבסיס של החברה בחברה הערבית. כל המחויבות אל המשפחה, ההסתכלות היא קולקטיבית. אז כשהמשפחה מתפוררת, זה מבית אסון לאומי. ולכן כולם מתגייסים במצרים, למשל, תכף אני, אם תרצה, אני אספר גם מה שקורה במצרים, איך מנסים להיאבק בזה. אבל לפני שזה, אני רוצה באמת לדבר על סיבות. אז הסיבה, אחת הסיבות שהעלו אותה במה שקראתי, בערבית כמובן, זה ההתערבות של המשפחה. הרי בחברה הערבית נוצר מצב, לפעמים קורה שהזוג גר בבית החמות ובעלה. ואז יש שם רחש בחש כזה, כולם מתערבים להם בחיים, איך לגדל את הילדים, מה לעשות, איך לדבר. ולא סתם אומרים את הפתגם, אז אתה שם לב שאני חולה על פתגמים, וגם בהרצאות שלי תמיד אני לא יכולה שלא יהיו פתגמים. מה בתיג'י אל-מסאייב, אלא מן אל-קראייב. כלומר, לא מגיעות הצרות, האסונות, אלא מהקרובים. ויש אפילו שאומרים, אל-אקארב, עקארב. כלומר, הקרובים הם עקרבים. הם מתערבים בחיים של בני הזוג וגורמים להם להתגרש. אז זה באמת לא פשוט, במיוחד ההורים של הבעל אומרים שהם הכי הכי מעצבנים בעניין הזה.
פה דרך אגב אני רוצה להגיד לך שגם בפולקלור הרוסי, היחסי חמות קלה זה משהו, זה משהו ידוע כדבר נפיץ.
באמת? חשבתי שרק בערבית יש את הפתגם הידוע, אם כאן אל כלב בודחול אל ג'נה, בתחיב אל חמד אל כינה. כלומר, גם אם הכלב ייכנס לגן עדן, החמות אוהב את קלטה. אבל הכלב למה לא יכול להיכנס לגן עדן? כולנו יודעים. הרי הוא תמה, נכון? הוא ניג'ס. עכשיו, שתיים, עוד סיבה, ככה לקחתי את הסיבות בכוונה, הסיבות היותר ערביות אני קוראת לזה. ודיברנו על זה כבר, בוריס, שהאצבע קלה על ההדק. ובסך הכל צריך להגיד לה, תהלך, 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 זה קל, נכון? אז לפעמים, כמו שאתה אומר, כשכועסים, עצבנים על האישה, לא יודעת, היא עשתה משהו, היא שרפה את התבשיל, לא יודעת מה היא עשתה, מגיע לה, אז באותו רגע ככה, ברגע של רתחה, ברגע של כעס, הוא יגיד לה, תהלך, 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 ואחר כך אולי הוא יתחרט, אבל זה יותר קל מאשר כמובן בדתות אחרות. הסיבה העולמית האמת, ולא רק ערבית, היא הסיבה של הקורונה. כי הקורונה קרמה לסגרים, עכשיו תחשוב, הגבר, בוא ניקח סתם את הגבר המרוקאי, כי גם קראתי על מרוקו. יוצא לו בערב לבית קפה, ודרך אגב במרוקו בתי קפה מלאים בגברים בערב, שככה רוצים לנשום אוויר מהאישה והילדים, ובעצם פתאום עכשיו הוא סגור בבית עם אשתו, במשך שבועות שלמים, והוא יוצא מדעתו. אין לו את הנרגילה שלו והקפה שלו עם החברים שלו. זה נורא. אז מה קורה? אלימות. אלימות קשה מאוד. ממש עלייה במקרה האלימות, גם במרוקו ועוד כמה מקומות, נגד נשים, כי הסיר לחץ הזה שנוצר בבית הוא קשה ממשוא, ולכן האישה, בעצם אפשר להגיד, היא הקורבן העיקרי לסבל הזה של הבעל, שבעצם נוצר, תקוע איתה בבית, ולא יכול לצאת.
תוסיף לזה גם את המצוקה הכלכלית שהתלוותה למגיפה וחוסר הוודאות והכל.
נכון, יוקר המחיה, המוהר שעולה כל הזמן ואין כסף לשלם. אם אנחנו מסתכלים על מצב כלכלי בלבנון ובכל מקומות כאלה, אנחנו מבינים שלגבר של היום, אולי אפילו יעדיף לא להתחתן, יעדיף להישאר אבק, איזה עספור טייר כזה, ציפור חופשייה, ולא להתחתן כדי שלא יסבול. ועוד סיבה, שוב, שאני מנסה לייחס אותה למדינות ערב, אלא בעצם היא מיוחסת בעיקר, והיא הנישואי קטינות. זוואג אל-קאסירת. עכשיו, מה נישואי קטינות? קיים במדינות ערב, במקומות מסורתיים, שנהוג לחתן את הבנות בגיל צעיר. מכל מיני סיבות, בעיקר כלכליות ואחרות. אבל נישואי הקטינות הללו גורמות לגירושים. לא לחינם משווים את זה לפעמים לתאונת פגע וברח. למה? כי בעצם מה קורה? הגבר המבוגר מתחתן עם אישה קטעים, תינועים, צעירה, בת 12, בת 13, אפילו פחות מזה לפעמים, אבל בסופו של דבר הוא מגיע הביתה אחרי יום עבודה מוטש, הוא מצפה שהיא תטפל במשק הבית, תכין לו אוכל טעים, והוא מגיע הביתה והיא כולה ילדה קטנה, היא עדיין לא מבינה כל כך מה היא עושה, מה היא עושה פה, ובאיזו שלב נמאס לו מזה, והוא מחפש מישהי אחרת. והקטנות האלה נאלצות לחזור הביתה, לבית של ההורים שלהם, לפעמים אפילו עם תינוק, כשהם עדיין ילדות קטנות, כבר יש להם מטופלות בתינוק או שניים, זה נורא, זה באמת כמה יוצאים נגד הדברים האלה, אבל זה לא עוזר. המון קריקטורות ציירו על נישואי קטינות, אבל עדיין התופעה הזאת לצערי הרב קורית וממשיכה לקרות במדינות ערב, ולפעמים אפילו גם אצלנו כאן בארץ.
כן, ואני מזכיר שבפרק שהיית התארחת פה על יהדות משהד, את סיפרת את הסיפור המשפחתי שלך, שסבתא שלך, נכון? נכון. נרצה להתחתן בגיל מאוד צעיר והסתתרה מתחת למיטה?
בהחלט, סבתי, נכון, סבתי אסתר, שכן, נרצה להתחתן בגיל 12 עם בן דוד שלה, נכון? סיפרתי את זה בפודקאסט כן. של הנושא משהד, אז תחפשו את הפודקאסט הזה, אחד הפודקאסטים המעניינים, עכשיו... ואני לא אובייקטיבית.
נכון, אבל... לשמחתנו התופעה הזאת כמעט ולא קיימת, לא יודע, לפחות בקהילה היהודית, ודאי לא החילונית ולא הדתית, אולי יש איזה שוליים של הציבור החרדי שזה קיים, ומה שאת אומרת שבמדינות ערב זה תופעה קיימת ונפוצה?
בהחלט, בהחלט.
יש נתונים על זה?
יש נתונים וזה לא פשוט, גם נתונים עולמיים. על נישואי קטינות. תראה, בכל מקום שבו המצב הכלכלי קשה, ואם אנחנו לוקחים עכשיו סתם לדוגמה את הפליטות מסוריה, עכשיו אחרי מלחמת האזרחים בסוריה, משפחות עניות זרוקות במחנות פליטים סוריות, מה הם יעשו? אז הם נאלצים לתת את הבנות שלהם לאנשים מבוגרים מבוססים, כדי להרים את הראש מעל המים. זה מאוד עצוב לשמוע את זה, זה קשה. זה לא פשוט לראות ילדות קטנות שמחתנים אותם בעבור בצע כסף שאנחנו מסתכלים על זה, אבל מבחינת המשפחות זה סוג של הצלה לילדים האחרים, כדי לתת להם פת לחם. זה מאוד קשה, והקריקטורות שמצוירות על זה הן באמת קשות, באמת קשות. הרבה פעמים מראים ממש איזה גבר כזה עם שיניים רקובות, שהאישה נבלעה, התינוקת נבלעת בתוך הבלוע שלו, כלומר ממש הקריקטוריסטים רואים בזה איזה... נורא, כלומר, זה באמת...
זאת אומרת...
הקריקטרות הללו, אתה לא מבינה איך הקריקטרוסטים עדיין לא הצליחו עם כל הדעת קהל שהם סוחפים להם בקריקטורות למנוע את התופעה החברתית הכאובה הזאת.
אני יודע שלפחות מסופר בתקופת הג'הליה, תקופת לפני האסלאם, אז במקרים של מצוקה כלכלית, אנשים היו קוברים את הבנות שלהם חיות, ואז באה באמת בשורת האסלאם ואסרה את זה. יש דרך נגיד להוציא פסק הלכה שהיא מקובל על כולם שיאסור גם את התופעה של נישואי קטינות?
יפה אמרת. אז קודם כל דיברת על ועד אל-בנת, שזה קבורת הבנות שהייתה בתקופת הג'היליה שלפני האסלאם. למזלנו הרב הנביא מוחמד, איך אומרים, אסר על הנוהג הזה.
לפחות את זה אסר.
אלחמדולילה, אלחמדולילה. אבל אתה אמרת חוק, אתה כל כך צודק בוריס, אבל בעצם אתה כל כך טועה. ולמה אתה טועה? כי חוק זה לא משנה. במרוקו, למשל, גיל הנישואים 18, אבל אתה יודע כמה מתחתנים. איך מחתנים בנות בגיל צעיר? וזה באמת יש לי הרצאה על הבנות, על האנשים במרוקו, ואני מספרת על זה, איך עוקפים את החוק. כי בעצם המנהגים, העדת והתקליד, המנהגים והמסורות הם שחשובים. מה זה חשוב החוק של המדינה? שום דבר לא חשוב, המנהגים יותר חזקים. ולכן גם במרוקו מצליחים לעקוף את החוק. יש סעיף קטן בחוק, במודאוונת אל-אוסרה, בחוק המעמד המשפחתי, שמאפשר להורים לבקש באופן חריג ומיוחד לחתן את הבת שלהם. ומשום מה, אנחנו רואים כל שנה אלפי בקשות כאלה. והשופט לפעמים גם מאשר.
מאפשר באופן חריג.
כן, ממש מאשר. יש עוד סוגים של נישואי קטינות שאני לא אכנס לזה עכשיו. שזה צריך, אתה צריך לבוא להרצאה שלי. אנשים
לא, אבל אני שאלתי באמת לא על חוק, אלא על פסק הלכה, על איזה דמות הלכתית מכובדת שתגיד שזה אסור. או שזה בעצם הדק רואה בזה כמשהו בסדר.
זה לא משנה. יש מנהגי מקום. ועכשיו, עכשיו הרמת לי להנחתה. אפרופו, עוד סיבה לגירושין במצרים דווקא, והיא המילת נשים. חיתן, קוראים לזה חיתן, מילת נשים. עכשיו, אפרופו במצרים, יש חוק שאוסר את זה. מי שעושה את זה צפוי להיכנס לכלא. אז איך אתה מסביר שעד היום 83% מהנשים במצרים עוברות מילת נשים?
כמה? תגיד את המספר הזה עוד פעם.
83% ראיתי לפני שנה, יכול להיות שזה ירד ל-81%, אבל עדיין זה גבוה
לא
מאוד.
יומן.
זה גבוה מאוד. אבל כשאני מדברת, כשלפני 7 שנים היה 90% ומשהו, אז כן יש ירידה, יש יותר מודעות, אבל תשמע, עדיין, כשאנחנו מדברים על מילת נשים שהיא גורם מאוד משמעותי בגירושין במצרים, ולמה? הרי מה קורה במילת נשים בעצם? חותכים לאישה חלק, יש כל מיני, אני לא רוצה להפחיד את המאזינים שלנו, שהם בטח עדינים, אבל יש 3 אפשרויות לעשות את מילת הנשים, אני אחסוך מכם את הדבר הנורא הזה, אבל בסופו של דבר היא לא נהנית מיחסי מין. וכשהיא לא נהנית מיחסי מין, נכון שהיא גם לא יכולה לבגוד בו, אבל מצד שני זה גורם לה לסבל בכל פעם שהיא צריכה להיות איתו. וזה גורם לנשים גם לא לרצות להיות עם הגבר. ולהתגרש. אז שוב, חיתן אל עינת זה אחד מהסיבות, ושוב, זה מיוחד באמת לעולם, לתרבות שעליה אנחנו מדברים. למרות שזה בא למרות יותר מנהג מאפריקה ולא מהאיסלאם, אבל
דרך אגב, אני אתמול הקלטנו פרק גם עם מור שפיר על מצב הנשים בטורקיה, והזכירה את המנהג הזה שהוא גם קיים בטורקיה, כנראה לא במספרים האלה, אבל
מילת נשים קיים בטורקיה, כן. זה לא ידעתי, כן. אבל טוב לדעת. חשבתי שרק במצרים, אבל עצוב לדעת בעצם, לא טוב לדעת.
כן, אוקיי.
אם תרשה לי, בוריס, לספר, אם נשאר לנו זמן לפודקאסט.
אני ממש קצת זמן.
טיפה? אז אני אספר רק משהו קטן, אולי אפילו אני אגיד שזה סוג של אנקדוטה. אבל נוצר מצב, מכיוון שהאישה הגרושה כל כך לכאורה ומללה, או מצבה קשה, ואמרנו שהיא נחותה ומסכנה, עכשיו, לפעמים, הקערה התהפכה על פיה. והתחלתי לראות קריקטורות שהגבר נותן לאישה גט, והיא נותנת לו בתמורה פתק שעליו כתוב הזמנה למסיבה. מה זאת אומרת? נשים מתחילות לעשות מסיבות חפלות של גירושים. אז זה התחיל בלבנון, ועבר לאיראן, וכל מיני מקומות שממש רואים סרטונים של מסיבות של נשים שמתגרשות, ואומרות, איזה כיף, סוף סוף קיבלתי את החוריה שלי, את החופש שלי, וזה חותכות את העוגה לשתיים, כאילו, כלומר, מפרידות את הגבר מהאישה, וזה, כן, זה מעניין, זו תופעה חברתית מעניינת, כמובן שאנשי הדת מתנגדים לכך, ואומרים, תראו, איזה בדעה, זה חידוש מגונה, כי מי שמח שהוא מתגרש, אז, אבל זה מעניין. אמרתי שחייבים לעשות איזה משהו נחמד, כדי שאנשים לא יהיו מדוכאים מהפודקאסט הזה.
כן, 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 אני אוהב לסיים פרקים בנימה אופטימית, אז תודה רבה לך. תודה רבה לך, עידית. אני, את רוב הדברים שהזכרנו פה בפרק, אני אשים לינקים בהערות לפרק, גם לבלוג של עידית, גם לפרק של, סליחה, לשאלה בערבית. אני מזכיר לכם גם שעידית עושה הרצאות, אני באמת עוד לא הייתי באף הרצאה, אבל אני אשמח להגיע.
גם הרצאות וגם סדנאות לבעלי עסקים שהולכים לעשות עסקים באמירויות ובמרוק. צריך תקשורת מנצחת כשהולכים לעשות עסקים במיליונים. אבל מי שלא מכיר את התרבות, באמת נופל, אין מה לעשות.
אני גם מזכיר לכל המאזינים להירשם להסקט בכל יישומוני הסקטים באשר הם. בזהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לכם יום טוב, שבוע ממש טוב, חיים נחמדים, טובים ועדיף בלי גירושים, אבל הם חייבים, אז שיהיה ברוח טובה.
תודה רבה, בוריס.
ביי ביי, תודה.
הירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.